fait mon Tom Cruise? Allô? Allô?
שכל המגבלה של הצורך בסטמפים ובקשקשת שדווקא בימים ובנחלים, כל הדברים שהם לא בימים ובנחלים, התורה לא אסרה אותם. כלומר, כל השקצים שנאמרים נאסרו רק בימים ובנחלים, אבל דברים שהם לא בימים ובנחלים, כלומר, במים תלושים, מים שבתוך כלי או מים שבתוך בור, אין איסור לשתות מהם גם כשיש בהם, גם כשמעורבים בהם שרצים, כמו שהיה אצלם שהמים היו מעורבים בהם הרבה מאוד שרצים. ואכן, אני אקרא את הדברים מתוך הטור, כאמור בסימן פי-דלת, שרצים הגדלים במים שבכלים ושבבורות ושבבורות שכן מערות, חריצים ומעיצים שאינם נובעים מותרים, אף על פי שאין להם סנפיר בקסקסת. לפיכך שוחה ושוטה בכל מקום שהם ואינו חושש לשרצים שלהם. כאן הוביל שיטת הראש, כך הוביל שהרמב"ם טיפה יותר מחמיר, הרמב"ם לא התיר אלא שבבורות ומערות שהם דומים לכלים, אבל החריצים ונעצים המושכים, אף על פי שאינם נוגעים, אסורים. ואדומי אביה ראש שאל, לא הוא כתב כן, אלא הקל. נזכיר קצת את היסודות שנאמרים כאן. מה שנעצר, נעצר כמובן שרץ השורץ על האדמה, וגם שרץ השורץ במים. ויש לנו כנראה איזשהו דמיון בין האדמה לבין המים. כלומר, אנחנו צריכים לדבר, כשאנחנו מדברים על שרץ השורץ במים, אנחנו מדברים על המים הטבעיים, על המים שקיימים כמו האדמה. ומים שמחוברים לאדמה, בור וודאי וודאי כלי, זה דבר שנחשב כמים תלושים. ומה ששורץ בהם זה לא השרץ השורץ על הארץ שעליו דיברה התורה. כאן נחלקו הרמב״ם והראש, כפי שעולה מתוך הגמרא, אני לא קראתי את כל הגמרא, בשאלה אם אני לומד את הפסוקים האלה, המסובכים שקראנו קודם, האם אני לומד אותם בכלל ופרט וכלל, ואז אני מרבה בימים ובנחלים רק דברים שממש דומים, או אני לומד את זה בריבוי ביעוד וריבוי, ואז אני מרבה גם דברים נרחבים יותר. והשאלה זה בחריצים ונעיצים וכדומה, כלומר שמצד אחד זה מחובר לאדמה, זה חלק מן האדמה, כלומר אני יכול לראות את הדברים האלה כאשר זה שורץ על הארץ, ומצד שני זה לא דברים שהם כמו האדמה, כלומר הם לא נובעים כמו שהאדמה מצמיחה. כלומר שאלת היסוד, אם אתה רואה את המים כחלק מן האדמה, או שאתה רואה את המים כיחידה נפרדת מקבילה לאדמה, ואם זה יחידה נפרדת שמקבילה לאדמה, אז רק מה ששורץ בתוך המים, כלומר מים שנובעים כמו שהאדמה מצמיחה, רק הדברים האלה נאסרים. אבל מים שמגיעים לחריצים ונעיצים, אתה רואה אותם כמים, אין בהם הנביאה הזאת, זה לא חלק מן המים, מן המים הטבעיים, זה לא חלק מן המים הטבעיים במקום נביאתם, או שאתה אומר, גם אם זה לא חלק מהמים הטבעיים במקום נביאתם, אבל זה חלק מן האדמה, חריצים ונעיצים. זה לא דבר שנפרד מגוף האדמה. לעומת זאת, בור, מערה, ודאי וודאי כלי, זה דבר שנחשב כנפרד לגמרי, ושרצים ששרוצים, כאמור במקומות שהם נפרדים מן הטבע, נפרדים מן הטבע הפשוט, אז את הדברים האלה התורה לא אסרה. שוב, בחריצים ונעיצים יש כאן מחלוקת, אנחנו מחמירים כמו הרמב״ם, בנושא הזה גם השולחן ערוך נוטה, בנושא הזה להחמיר כמו הרמב״ם, אם כי הטור הקל כמו הראש, אבל דברים שלא נפרדו כחלק מן הטבע, אלא נפרדו במים נפרדים, אנחנו לא רואים אלה קיימים גם בפירות וכדומה, דברים שנפרדו בתוך חלקים נפרדים, התורה לא אסרה, אסרה רק את הדברים שהם ממש חלק מן הטבע, מה שנאמר, תוצא הארץ נפש חיה למינה, או ישרצו המים, שרץ נפש חיה, כלומר, רק דברים שהם חלק מן הטבע, בהם קבעה התורה את הקריטריונים, את הכללים, סנביר וקסקסת, ולא את הדברים האחרים. בהמשך, יש לנו מגבלה נוספת, והיא חשובה, וזה גם כן עולה מתוך הגמרא. הגמרא אומרת כאן, שכשאדם מסנן, בגלל שהוא לא רוצה, לא רוצה לשתות את השרצים האלה, בואו נגיד מעבר לשאלת האיסור, זה סתם דבר לא נחמד, לשתות כל מיני שרצים, ואז הוא מסנן אותם. ונאמר שכאשר הוא סנן אותם בתוך הקשים וכדומה, אז ברגע שהם נמצאים בתוך הקשים או בתוך המסננת האחרת, זה נקרא שהם פרשו מן המים, וברגע שהם פרשו מן המים, אז הם כבר הופכים להיות אסורים. כלומר, כאן אנחנו למדים על איזשהו קריטריון אחר, וקריטריון שיש בו גם הרבה מאוד דברים שאנחנו נצטרך לראות אותם, שכנראה הדברים האלה, כשהותרו, הם הותרו בגלל שאני רואה אותם דברים שנפקעו מתוך מים, מתוך מים פלושים, ולא כלל מן הארץ, זה דבר שבטל כלפי המים. אבל ברגע שזה פרש מן המים, הלך למקום אחר, וכבר הפך להיות אסור. וכך גם כותב הרמב״ם, אני אקרא את שמו, הרמב"ם כותב בפרק ב' במעגנות אסורות, המסנן את היין או את החומץ או את השיכר ואכל את היבחושים או את היתושים והתולעת שסינן, לוקה משום שרץ המים או משום שרץ העוף ושרץ המים. וכמובן ללקות משום שרץ העוף או שרץ המים זה כמובן, זה ארבע מלכות או זה ארבע מלכיות או שש מלכיות, כן? כלומר כל אחד זה כפול 39. אבל מדייקים מדבריו שכל זה דווקא אם הוא סינן אותם. ואומר על זה כאן הבית יוסף, נראה מדבריו שהחושים שביין ושבחומץ מותרים כל זמן שלא ברשות. ולכן כתב הגאות, רוב מים עוניות מותבר, גאות מים עוניות לא מצוות אצלי, ומביא גם את הסמג, שאותם יבחושים הזוגים וקטנים שנמצאים בשכר וביין מותרים. הדברים האלה מותרים, בגלל שהדברים האלה נחשבים כבטלים כלפי היין והשכר שהם נפגעו בתוכו ולא עובדים כשלעצמם, אבל ברגע שהם פרשו, נאמר לה מסננת רחמל, אז באותו רגע הם הפכו להיות אסורים, וכמובן אסורים בניסור דורייתא, אבל לפני כן הם נחשבים כבטלים כלפי היין. על זה מוסיפים כאן האחרונים, שגם אם נראה אותם מכלי לכלי, שעדיין למרות שזה פרש מן הכלי הראשון, זה לא עכשיו כבטל, כיוון שזה פרש יחד עם היין, זה פרש יחד עם החומץ, ועם כל הדברים האלה, לכן זה עדיין בטל כלפיו לחלוטין, והדברים האלה מותרים באכילה ומותרים בשתייה. תכף אנחנו נראה את הדברים האלה, שרץ המים או שרץ היין, וכל הדברים האלה, וכל מעניינים אותנו. אותנו מעניינים יותר שרצים שגדלים בירקות, אבל אנחנו נראה, או בפירות, אנחנו נראה שם שגם כאן הדברים דומים מאוד. אני אומר כאן, כשאני רוצה להקיש את זה למה שקורה בתולעים, בתוך פירות, בזמנם כנראה לא היה מצוי בכלל בתוך ירקות, בכלל לא היה הרבה ירקות בזמנם. והם דיברו בעיקר על תולעים שבתוך פירות, ואני אקרא כאן את הדברים האלה בטור, ואז אני אסביר את זה. הטור כותב בסעיף ד', תולעים הגדלים בפירות בתלוש מותרים, שלא אסרה התורה, אלא שרץ השורץ על הארץ. אנחנו נראה שזה לא לגמרי מדויק, כן? ואנחנו עוד נסביר למה בעצם זה כבר במשפט הבא. במה דברים אומרים שלא פרשו מן הפרי, אבל פרשו מן הפרי אפילו לא הגיעו לארץ, אלא שמתו באוויר קודם שהגיעו לארץ, ואפילו לא פרש כולו מן הפרי אלא מקצתו, או שלא פרש אלא על גבי פרי או על הגרעין שבתוכו, או שפרש מפרי לפרי, אסור. כל הדברים האלה שהוא אומר כאן, בעצם האיסור שבהם לא לגמרי ברור, בגמרא אלה בעיות שנותרו בתיקו. אבל כמובן מספק, הטור עושה את כולם. אבל משמע שהדברים האלה, למרות שגדלו בתוך פרי, הדבר הזה איננו מתיר אותם, אלא מה שמתיר אותם זה העובדה שכשהם גדלו בתוך פרי אז זה חלק מן הפרי. ובתוך חלק מן הפרי הם בטלים כלפי הפרי, הורתם ולידתם בתוך הפרי, זה הייתי מגדיר את זה כמו עובר ירק אימו. כלומר, העובר כשהוא בתוך אימו, אז הוא חלק ממנה ניתן בשחיטתה, כל הדברים האחרים. ואם כן, השרץ הוא, מהבחינה הזאת הוא חלק מן הפרי, כמובן מדובר על שרץ שגדל בתוך הפרי, לא שהיה איזשהו, לא שה... לא מדבר על שרץ שבא מבחוץ ונקב בתוך הפרי ונכנס פנימה, אלא על שרץ שגדל בתוך הפרי, כנראה מביצים או מקנימות או מכל מיני כאלה דברים, אבל כיוון שכל פעייתו בתוך הפרי והוא לא היה ששורץ על הארץ, אז לכן הדבר הזה באופן נכוני מותר באכילה. הדברים האלה יכולים להיות באופן נכוני נכונים, אנחנו נראה גם לגבי חלקים שנמצאים על חסה או בברוקולי וכדומה, כלומר דברים שגדלו בתוך הפרי או בתוך הירק, אז למעשה בסוד הדברים אין בהם איסור. כמובן, דברים אנחנו יודעים, בדרך כלל אנחנו יודעים שהדברים האלה גדלו מבפנים וכאמור לא שרצים שהגיעו מבחוץ ופשוט התחילו לבלות על הברוקולי או על החסה כיוון ששם היה להם מזון, אז פשוט נשארו שם. אבל בדרך כלל אלה דברים שנובעים מתוך הפרי, אם הם לא פרשו ממנו אז הדברים האלה לא אסורים, אם פרשו קצת אז כאן אנחנו נכנסים כבר לספיקות. ואנחנו רואים כאן עוד ספק שעולה בגמרא, אני שוב אקרא את הלשון של מה שקראנו, במה דברים אומרים שלא פרשו, אבל פרשו מן הפרי אפילו לא הגיעו לארץ אלא שמתו באוויר קודם שהגיעו לארץ. כלומר, כאן מדובר על דבר שזאת השאלה, האם באוויר שנמצא מעל הארץ, שכאן הדבר הזה כבר הופך להיות חלק מן הארץ ולכן זה שרץ השורץ על הארץ, כלומר הגמרא מסתפקת בזה, או צריך שיגיע לארץ ממש, השאלה אם באוויר עדיין הוא חלק מהדבר הזה. מה זאת אומרת באוויר? היום אחד הוא ירד מן החמוצה. אלא כאן יכולות לעלות לנושא הזה שתי אפשרויות, וזה שנוי במחלוקת ראשונים. יכול להיות, אני יודע, מקרה תיאורטי, שהשרץ פרש מהפרי והוא בלה אותו באוויר. לפני שהגיע לארץ הוא בלה אותו באוויר. לא, זה דבר שלא מצוי שמישהו ילך לעשות כזה דבר, ואז הדבר הזה בתיקו. או שמדובר שפשוט מת לפני שהגיע לארץ, ודעת הראש, בניגוד לרמב״ם, זה תלוי כבר בגרסאות, דעת הראש בניגוד לרמב״ם, שאם החרק המת לפני שהגיע לארץ, אז הוא נשאר בהווייתו כשרץ שאיננו שורץ על הארץ. שוב, יש לנו ספק האם האוויר נחשב כמו הארץ, או האוויר לא נחשב כמו הארץ. אבל אם הוא מת, בואו נגיד, אם הוא מת בתוך הפרי, אז גם אם הוא פרש אחר כך, אז הוא מותר, כיוון שמעולם לא היה שרץ השורץ על הארץ. הרמב״ם אומר שפטורי גם, זה תלוי בגרסתו בגמרא, אני לא אכניס אתכם ולא אסבק אתכם כרגע, אבל הרמב״ם אומר שגם אם הוא מת, ואחרי שהוא מת הוא פרש, כלומר, התנער מתוך הפרי וכדומה, הוא גם כן נעשה. כלומר, לדעת הרמב״ם, כל היתר זה רק בגלל שמתה לפרי. וברגע שהוא פרש מן הפרי, גם אם הוא מת, אז הוא לא בטל לפרי. בעוד שלדעת הראש העיקרון הוא אחר. העיקרון הוא אם יש לו גדר של שרץ השורץ על הארץ או אין לו גדר של שרץ השורץ על הארץ. עולה בפוסקים עוד מחלוקת, וגם אותה כדאי להכיר. אני אשתדל להכיר את זה כאן מתוך הטור. כן, צעדים. כתב הרשב"א, כל מה שנמצא בתוך הפרי, אפילו חורן עקוב לחוץ, לא חיישין על שם הפרש וחזן. טוב, עניין טכני. ועכשיו אני מגיע לדבר העיקרי, וזה בסעיפה. והגדלים בפרי בעודו מחובר. חשוב כשורץ על הארץ ועשו לך פי שלא פרש, ורבינו תם ורבינו ירבץ הדירו גם בזה ובהלכות גדולות עושה וכן יקרה. כאן יש לנו מחלוקת ראשונים גדולה, אני לא אכניס אתכם בסיבוך לתוך דברי הגמרא וכולין, אבל עולה כאן שאלה אחרת. והיא השאלה, הפרי כשהוא גדל, האם הוא חלק מהארץ או הוא לא חלק מהארץ? אם התולעת גדלה בתוך הפרי, ואני אומר שהפרי הוא חלק מהעץ, והעץ הוא חלק מן הארץ, כמו שאנחנו יודעים שאם אדם בירך על פירות בורא פרי האדמה, אז בדיעבד יצא ידעו אותו, בגלל שהפרי נחשב כחלק מן הארץ דרך הדיווח של העץ. אז ממילא הוא שרץ השורץ על הארץ, גם אם הוא התאווה בתוך הפרי. ממילא מה ההיתר היחיד הקיים? ההיתר היחיד הקיים הוא בפרי שאחרי שקטפנו אותו, קצת נרקב, קצת זה, ושם כל מיני ביצים גדלו והתחממו מהריקבון ונוצרה תולעת בפנים, ואז כמובן לא הרווחנו הרבה, בגלל שלך תדע בכל דבר, האם אתה יכול לסמוך על זה שהתולעת הזאת נוצרה רק אחרי שהפרי ירד מן העץ או לא ירד מן העץ. בגמרא יש קריטריונים, אבל הקריטריונים האלה לא כל כך מעניינים אותנו. וזה שאם הפרי שהה אחרי שנקטף 12 חודש, אז אתה אומר שתולעת לא יכולה להחזיק מעמד בחיים יותר מ-12 חודש, ולדעת כמה ראשונים אומרים, היא אפילו מתפוררת, כלומר אפילו אם מצאת אותו מתה, אז מן הסתם היא נוצרה בפרי רק אחרי שהוא נקטף. אנחנו לא מדברים על פירות שנמצאים כתובים 12 חודש, לא, לא דבר שמצאו אצלנו וגם לא דבר שכך מעניין אותנו. וממילא, אם הדברים האלה איפשהו גדלו, התהוו על הפרי, ודאי על הירק, כל שכן על הירק, כשהירק הזה צמח בארץ, אז לכאורה זה נחשב לצורך העניין הזה שרץ השורץ על הארץ, ולא ניתן לסמוך על זה, כלומר כאן זוהי מחלוקת בין רבינו תם לבין בהג, אבל גם רבינו תם שמקל, אינני יודע מה היה אומר בירקות, שגדלים ממש על הארץ, שהרי דברים שגדלים בתוך גזעים של עצים, נאמר במפורש, זה נחשב שרץ השורץ על הארץ. לכאורה הירק אמור להיות מבחינה זאת כמו גזעים של עצים, ולא ניתן, לא ניתן בשום פנים להתיר אותו בדבר הזה. בהמשך, כלומר, כאן בגמרא, מי שיסתכל יראה שם אמר שמואל, קישוט שהטריע באביה, הוא כבר מדבר על ירקות. אסורה משום שרץ השורץ על הארץ, אז בעצם, אני טעיתי, כיוון שמדובר פה על קישוט, אז המחלוקת שנאמרה הם גם בירקות. לימה מסיילה, וכאן הגמרא מביאה מכל מיני דברים שנמצאים בקליפות של העדשים וכדומה, ובכל הדברים האלה עולה השאלה, ואני אומר, אם זה הקליע בעודה במחובר, נראה על פניו שיש, להחמיר, כמו שיטת בהג, שגם הטור, גם זה מופיע בשולחן ערוך, שפסק כמוה. שוב, שמואל אומר בפורש, זה אסור, אבל כתוב, אבל הריבה ורבינו תם דקדקו שאין הלכה כשמואל, ומביאים כאן איזשהו משהו אחר, מרדכי פסק כמותם, וסביב העניין הזה יש הרבה מאוד דיונים, לא נספיק כרגע לגוע בכולם, אבל לכאורה גם על ההיתר הזה קשה מאוד לסמוך. בהמשך אומר הטור, אבל כולה נוספת. אני קורא מתוך דבר הראש, אני קצת מדלג, וכתב תולעים הנמצאים בפולים, בעדשים, חימצי. כן, חימצי זה אפונים. כן, חימצי זה אפונים, אבל אפשר כתוב גם עדשים, וכן, תולעים הנמצאים בפולים ובעדשים, מותרים, ולא קרינה באוש שרץ השורץ על הארץ כל זמן שלא ריחש. זה כבר הולך לשיטת רשי, וצריכים להכיר גם אותה. לדעת רשי הקריטריון, זה לא אם זה גדל בפרי או לא גדל בפרי, אלא הקריטריון זה אם זה רחש או לא רחש. שרץ השורץ, כלומר, למה נקרא סמם שרצים? אומרת הגמרא, משום שרצים, כן, העניין הזה של רוחש, נזכר, ולדעת רש"י, דבר רוחש, כלומר, דבר שיצא ממקומו, והוא מתחיל ללכת, אז הוא מקבל את הגדר של שרץ שאסור, כל עוד הוא בעצם עם הביצה שלו, נשאר בדיוק כמו שהוא ולא זז, הוא נמצא בתוך מקומו הטבעי, אין לו בכלל גדר של בעל חיים, הוא איזשהו גדר של דומם, או אני לא יודע מה. כן? אז הוא אומר, זה לא קרינה מאושר, זה שוחץ כל מה שלא ריחש. הם נמצאים בשרתים ובתוך הפרי הסורים, כמעט שיש להם מקום לרחוש. כלומר, לדעתו, גם אם הדבר הזה גדל על הארץ, ואני רואה אותו כשוחץ על הארץ, זה רק בתנאי שהוא רוחש. וכאן מתחילים הבדלים מתי יש להם מקום לרחוש, מתי אין להם מקום לרחוש. אבל כשאין להם מקום לרחוש, הם נחשבים כדוממים גמורים, ואין להם בכלל גדל של בעלי חיים. רק מביא את העניין של 12 חודש, לא חשוב, לא נקרא את זה כרגע. וכאן יש מחלוקת חשובה. האם לאחר 12 חודש, האם החרק לא יכול לחיות יותר מ-12 חודש? או שחרק לא יכול להפסיק מעמד יותר מ-12 חודש והוא מתבורר? כיוון שאם זה רק שהוא לא יכול לחיות 12 חודש, אבל בתור מת הוא יכול להיות גם אחרי 12 חודש, לא יפחנו הרבה. וזה אומר גם אם הוא כתב אדוני אבי הראש, גם לאחר שנעשה חודש, צריך לבודקם ולהשליך התולעים הנמצאים ביניהם לחוץ, או על גבי פרית, ואף לאחר שישליך הנמצאים בחוץ, יש לחוץ שמח שיתנה בתוך המים, בתוך הגדרה, יצא חוץ ויתחשו במים, או על גבי פרית. כך מנהג יפה באלו אנשים שמצאים במכנונה, תוך 12 חודש, אין לו תקנה, לאחר 12 חודש, יש לו איזושהי דדיקה. כאמור, יש ראשונים שחולקים על זה, ומבינים שאחרי 12 חודש דבר לא מחזיק מעמד והוא מתפאר, ואם אתה רואה איזושהי תולעת, מותר לך לאכול אותה אם היא מתה, אם הפרי הוא לאחר 12 חודש, בגלל שזה גדל בתוך פרי, ש... זה, כלומר, אתה מניח שהדבר הזה יתפורר. כלומר, שאם הוא לא יתפורר, אז שהוא גדל בתוך תלוש. יש כאן עוד הלכות נוספות בעניין זה, וכל זה לפני שאני מגיע לבני ביטול, אני רק רוצה לקרוא את זה גם מתוך השולחן ערוך. אני כתבתי לעצמי עוד כמה דברים שהגמרא מתחבטת בהם כאן. ומנינו. לפני כן אני רוצה להקריא משהו משוט הרשב"א. והייתי, התכוונתי להקריא מזה, פשוט שכחתי. משוט הרשב"א אני קורא בחלק א' סימן קי"ג. נתחיל עוד אמרת, מניין לנו ההלכה שצריך לבדוק הירקות? הוא עונה, די שזו ההלכה רווחת בישראל. הוא מפורש בגמרא שכל דבר שהרחש מצוי בו, אסור לאכול ולשתותו עד שיבדוק. הם כאן מביא את הסיורים, דאמה אף השכר אסור בנשב את נחשים שמתגדלים בו, ואיפר שאסור לשפוט ולשפוט ולשתות ואין לא צריך לפנים. כלומר, לומד את זה כהלכה פשוטה. כאמור, יש פה כמה דיונים קטנים שאני רוצה לראות לפני שאנחנו מגיעים להיבט השני של הדברים האלה, וזה כל שאלות הבידול למיניהם. נמלים בדבר שנמטר לכם. כן, כאן יש הלכה חשובה שתהיה חשובה לנו בהמשך. כרגע אני לא אגב זה, גם זה בהמשך. והראש כתב בתשובה, אני מקריא מהבית בית בית יוסף. תולה הנמצא בפרי מבושל, אני מדיר האחרים. כי טעם התולה בטל בשישים, ואף בפרי יש שישים לבטל התורה. שבו שכך שיער רב זן שאין לך פרי שלא יהיה בו יותר משישים כנגד התולה שלו. הוא אומר, אפילו בגודגדניות, גודגדניות זה כמובן פירות קטנים, שם מתכן שאין שישים כנגד התולה, משום שאף על פי שהתולה גדול, שמא משהו נותן טעם ממנו אינו אלא דבר מועט, דרוף גופו שרוח ופגום ופגוש מעיקרו. כאן הוא אומר, את מה היה ידע הרב לשאר דבר אם לא היה מקובל רב מבירה ועד כך מהתלמוד. זה מביא על זה הבית יוסף, אבל מכל מקום שמענו כאן דבר חשוב, ואנחנו נשתמש בו בהמשך, שהתולעת בטלה בשישים. למרות שפרייה לא בטלה, זה דבר שאנחנו מביאה, ויש כאן מדבר על טעמה, והטעם בוודאי שהוא לא יותר בשישים, והוא גם נוטה לומר, הבית יוסף קצת משיג על זה, שעיקרו של תולעת שהוא שרוח ובאוש ולא נותן שום טעם, ולכן גם אם מבחינת גודל הגוף של תולה אין כנגדו 60, בכל אופן הוא נוטה לומר שעובדה, בית יוסף כאמור מפקפק בזה, ואנחנו עוד נראה בזה גם את ההלכה. אני רוצה פה להקריא גם מאותה תשובה של הרשב"א, אני רוצה להמשיך את תשובת הרשב"א שקראתי מקודם, בחלק א' סימן ק' י' ג', אומר, ירקות שנמצאו בהם תולעים טוב לסמן את הרוטב ומותר, אך בירקות יש לחוש נמצא שתי פעמים שמה יש ואינם ניכרות. כלומר, אם הוא מצא שתי פעמים, אז זה תמול בדיקה ובמבושה לא כל כך מועילה בדיקה. פעם אחת, אני מניח שזה מקרה, אם זה פעמיים, אני כבר מניח שיש כאן איזה דיימה מעל מה כזה, כלומר, זה חשוב שיש כאן יותר ובמבושה לא מועילה בדיקה. אחר כך מדובר על תולעים שנמצאות בקמח, והוא אומר כאן, מה נהיה מרדלו פרשת משרצה על הארץ בחוזרים, כן, כמו חושש, תולעים שכמובן נפלו מתוך הקמח, כמו שאמרנו, זה לא שם, זה שובץ על הארץ, אבל הוא חושש שהם הגיעו לשם מאיזשהו מקום אחר, אבל הוא מביא כאן ראשונים אחרים שתולעים יצאים בקמח ובתבואה מותרים, וכן משמע במנחות, כל קורבנות ציבור, שם כתוב סולת של כלי ארובו, ותבואה של כלי ארובו פסולים, ויצר למנחות, נכלל להדיות שרים. כן, הוא דוחה את זה, מפלפלים בזה, ואומר עוד שמביא מהרבי יצחק, מהריבן, מבין שקמח של כלי הרקד אפילו ברשו התולעים וחסרו לתוך הקמח מותרים, כמו מושקים שהתליעו, שכמו שאמרנו, שאם זה בתוך הכלי, גם אם זה פרש לדופן החבית, וחזר, זה נקודר, ואומר אני כשגגי, כי לשם יש איתור, כלומר, בתוך נוזלים, יש לנו איזה איתור מיוחד מבימים ובנחלים, אבל בתולעים וקמח יש כאמור להחמיר מהסיבה שאמרנו, כיוון שאולי הדבר הזה פרש. אחר כך הוא מבין, אין להחמיר אם התחנו, שהתולעים בטלים בשישים בתוך הקמח, וכאן הוא אומר דבר חשוב וכדאי להכיר אותו ואומרים את זה כמה וכמה ראשונים. ואין זה מבטל איסור לתחילה, לכאורה אין מבטל איסור לתחילה. הוא אומר כאן שני נימוקים, אבל גם הנימוק השני שהוא חשוב לנו, עומד חשוב כשלעצמו. נימוק הוא אומר כמעט שספק הוא מתערב שום איסור כלל וגם אינו, והדבר השני הוא חשוב לנו וגם אינו מכוון לבטל. הוא אומר כאן שאין מבטל איסור לתחילה, זה רק אם מתכוון לבטל כדי שהוא יוכל לאכול את האיסור. כאן הוא לא מעוניין לאכול את התולעים. יש תולעים, הוא לא בדק אותם, והוא מתכוון פשוט לטחול את הקמח, ולא יותר. וכזה מצב, אין גדר של אין מבטלים איסור לכתחילה. בהמשך הוא מדבר על תולעים שגדלים בתוך הבשר ובתוך הדגים ובתוך הגבינה. שמותרים כל זמן שלא פרשו, וזה מה שנקרא אצלנו גבינה מדולעת, שאני חושב גבינה מאוד מאוד טובה. כן, גם אם יש שם תולעים, זה מותר, אנחנו נראה עוד את הרימה, שאומר שהוא יותר מדהים, שגם אם התולעים האלה מקפצים, גם כן מותר לאכול. כן, כלומר, בגלל שזה תולעים, שמעולם לא שרצו על הארץ, אלא בתוך הגבינה, ומותר, יש דיון עם אחרי גבינה כזאת, צריך לחכות 6 שעות או לא. אני לא מבין למה, כל הגבינה הזאת זה תערובת בסוף החלב. אבל בכל אופן, לעניין שלנו, כן, לכן שגבינה מדולעת היא כמובן גבינה קשה ויש דיון, אבל מותר לאכול אותה למרות התולעים. בהמשך יש עוד דיונים, אבל אני רוצה לעבור לדבר אחר. לפני שאני עובר לדיון הבא שלנו, והדיון הבא שלנו זו שאלה של ביטול ברוב, או שריחה של ביטול בשישים, ביטול בשישים או ביטול ברוב, כל מה שקשור לזה, אני רוצה קודם כל לראות את הדברים האלה בתוך השולחן ערוך. וזה ייתן לנו איזשהו סיכום של הדברים שאמרנו. וכאן אומר, בסעיף ראשון פשוט זה איזשהו סיכום. כמובן אני לא קורא פה עם שח ולא עם פרי חדש ולא עם כל האחרונים, אבל ייתן לנו רק איזושהי תמונה. שרצים הגדלים במים שבכלים ושבבורות שכינו מערות שאינם נובעים מותרים. אף על פי שאינם סנפים וקסקסת. כך שוכה ושוכה מהם ואינו חושש. זה אמרנו כבר, שמה יזדמנו לתוך פיו. אבל, אומר הרמ"א, אסור לשאוב בכלי ולשתות מהם כיוון שזה נחשב פירש. ובפוסקים מבדילים. עוסקים כאן המבדילים, שאמרנו שהיא מעלה לכלי, מכלי לכלי מותר. אומר, לשאוב בכלי זה נחשב פירש, כיוון שזה היה בבור ועבר לכלי, זה נחשב שם אחר, אז זה נחשב פירש. זה נותן לו איזושהי משמעות בפני עצמו. אבל מכלי לכלי, זה כלי וזה כלי, אז זה לא נחשב פירש, זה ממשיך לבטל כלפי המים. כאן זה מה שאומרים אחרונים, בדבר הזה. ואם פרשו ממקום רביתן, כגון לאחורי הבור, על שמת הכלי מבחוץ, יצאו מתוך הכלי. אף על מי שחזרו אסורים, ומסתם אין לראש. הגדלים במים שבחריצים ונעיצים, זה מה שאמרנו מחלוקת הרמב״ם, והראש בנושא הזה, זה נחשב חלק מהקרקע, אבל זה לא משהו טבעי במים, שהם מושכים ואינם נובעים, יש אוסרים ויש מתירים, וזה מה שאמרנו הרמב״ם והראש. המסנן מים שם משקים היו בהם תולעים, או יפקושים או יפושים, אף אחד שחזרו לתוך האסורות, האסורים, זה פשוט, אמרנו, פשוט, שכבר פרשו, לפיכך משקל, שדרך לגדל בו תולעים וכיוצא בהם, אין לסננו, שמא יחזרו ויפלו לתוך הכלי ויבוא לשתותם. אבל מותר לסננן דרך בגד המסננת, שלא יוכלו ליפול, אז כמובן שמותר לסנן, אז אתה לא יכול לשתות את המים עם התולעים, אבל לא במצב שזה יכול ליפול בחזרה ל... וכאן אני מגיע סעיף ד' שזה הסעיף המעניין ביותר, מה שקראתי קודם, הדגשתי סעיף ד'. תולעים הגדלים בפירות בתלוש. מותרים. שימו לב בפירות קלושים. הוא לא מדבר פה שגדל במותרים, שלא עשרה דורה לשרץ השוקץ על הארץ. באמת דברים אומרים שלא פרשו מן הבריא, ופרשו בריא אפילו לא הגיע לארץ, אלא שמת באוויר קודם שהגיע לארץ, ואמרנו בעיית אלוהים שתם, ואפילו לא פרש כולו מהפרי אלא מקצתו, או שלא פרש, אלא על גבי הפרי, לא משנה, כל מיני סוגי פרישם, אסור. ויש אומרים, אפילו מת בתוך הפרי ופרש אחר כך, כל זמן שנמצא בתוך הפרי, ואפילו קורא נקוף לחוץ, או חשי נשאר פרש וחזר. יש אומרים שאפילו מת בתוך הפרי, ופרש אחר כך, זה הרמב"ם, על פי גרסתו, וכמו שאמרנו, העובדה שזה לא שרץ השורץ על הארץ, את הרמב"ם לא מעניין. כל שרץ אסור, אלא אם כן הוא בטל לפרי. אבל ברגע שהוא פרש לפרי, גם אם הוא פרש מת, ברגע שפרש מת, הוא כבר איננו בטל לפרי, וממילא הוא אסור, וכל שרץ אסור, גם אם הוא שרץ בתוך... בסדר. אני מדלג כאן. כן, דבר שכדאי לדעת. כל זמן שנמצא בתוך הפרי, אולי, אפילו חורון עקוב לחוץ, לא חיישים על שם הפרש וחזר. זה היה, זה הרשב. שגן. אבל כאן הוא מביא את הרעבן שחולק הזה. יש עושים עם חורון עקוב, כן? והכי נהוג. זה הרעבן שטוען שכשיש לך חור, אתה חושש לחרק, אתה גם חושש לחרק שנמצא שם, וגם אתה חושש שפרש וחזר. כל הדברים אתה חושש לך. דווקא מינה היום, נגיד, בתאנים, אם בתאנים אנחנו נחמיר, בגלל שהתולעים שבתוכם גדלו בתוך הפרי כשהוא צומח. אם הוא צומח, אז אנחנו חושבים את זה כשרץ השורץ על הארץ. ומשך הוא אומר, התולעים הנמצאים בקמח וכיוצא באסורים, שמא פרשו ושרצו על הארץ וחזרו, למרות שהחשש נראה קטן. סעיף אב, זה גם סעיף חשוב שלמדנו, תולעים הגדלים בפירות, בעודם במחובר, חשוב כשורץ על הארץ ואסור, אף על פי שלא ברש. זה אמרנו, כדי שרץ השורץ על הארץ, כיוון שהיו חלק מן הארץ. והוא שריחש, זה כמו שיטת בהג, נגד רבי נתן וסיעתו. אבל, תולעים הנמצאים בפולים ואפונים תחת הקליפה, והקליפה המשחרת עליהם מבחוץ, וכשמסרים הקליפה מוצאים מהם יבחושים תחתיהם מותרים. לפי שהם, למה זה באמת זה יהיה מותר? תולעים שנמצאים בקליפה של קטניות, למה זה מותר? מה? כי זה לא רחש, כן? יש להם שם מקום צפוף, ואז זה לא רחש, זה נחשב אצלנו כמו דומן. כן, הוא אומר, לפי מונחים במקום צר, ולוקחים להם מאושרץ השורץ על הארץ כל הזמן שלא רכשו. אבל נמצאים בשרפיתים אסורים שיש להם מקום לרכוש. עכשיו, יש כאן דבר חשוב שהופיע בדרכם שהופיע כאן ברימה, שכחתי להזכיר אותו, אבל שכחתי להזכיר אותו, תולעים הגדלים בקמהים ופטריות, דינם כמו בשאר פירות, ולא אומרים עד לא חשיב ומחובר לקרקע, הועיל בין מברכים עליהם פרי האדמה. ופעמים, וזה עוד יותר חשוב, פעמים נמצא בפרי כמין נקודה שחורה, והוא במקום שמתחיל התולעת להתרקם וצריך לתלום משם בעומק. דאסור כמו התולעת עצמו. כלומר, גם השחור של הכנימה, לפעמים זה אדום, צריכים להוציא את זה. בהמשך אומר דבר שכתוב כמובן בהמשך, אמרנו לפרי שהתליה בין ידו במחובר ובתלוש, אסור ממה שלמדנו עם העניין של 12 חודש. ואז הוא אומר, כל מיני פירות שדרכם להתליע כשהם מחוברים לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכם שמה יש בו תולעת. וזה כמובן בעיקר אצלנו תאנים. אסור לאכול תאנים בלי לבדוק גם תמרים. מצאתי גם כמה פעמים בזיתים את הדבר הזה. רק הוא גמר 12 חודש, נעזוב את זה. ומכל מקום אני קורא להם שצריך לבקן להשליך התולעים הנמצאים ביניהם בחוץ או על גבי הרים, ואף לאחר שישליך הנמצאים בחוץ יש לחוש שמח שיתנן במים בתוך גדרה וירחשו. כאן הוא נותן את דרך הבדיקה שהוא מציע כאן, לא נעמוד עליה כרגע. סעיף תת ושוכמו עבר ובישל ולא בדיקה, אם יכול לבדוק בודק, ואם לא מותר, קשה מאוד לבדוק דבר ממושל, כי אני מניח שיתפורר ובטל בשישים. ואם ימצאו קצת בקדרה, נפרדים משליחם ואוכל השאר. ומסביר הרמה, כי אין חברי שאין פה שישים כנגד התולעת שבתוכו. ויש מי שאומר, אני מניח שלא ימצאו אלא אחד או שניים, אבל אם ימצאו שלושה או ארבעה, וזה בניגוד לרשב"א שהספיק לו שניים, הכל עשו. עוד דבר שאני רוצה לקרוא כאן, רוצה לגבי גבינות, כאן מדבר על תולעים בתוך הבשר, אני לא אקרא את זה כיוון שזה לא מצוי בינינו. כתוב, אומר הרמ"א בסעיף ט"ז, עוד נוהגים בתולעים של גבינה לאוכלן, אף על פי שקופצים הנה והנה. כן, אנחנו יודעים שגם אם פרשו על הגבינה, אבל אם פרשו לגמרי, אוסרים אותם. מי הם ידברו בשער מאכל ולא יכולים להסכם, משם הם אוסרים במאכל, יש מדגים אותם בכל עניין. כן, זה כמובן יותר מעניין. הדברים האלה מבוססים על תרומות הדשן, וכתוב מי הוא משמע שמדברי מהרש"ל אפילו פרשו על השולחן מותרים. השך אומר על זה ולא נהגו כן, אבל בקערה ודאי מותרים, כי כן רביתי הוא לפרוש בקערה ולחזור. כלומר, כאן יש הבדל בתולעים שגדלו בתוך פירות ויצאו החוצה, אז זה לא היינו רביתיו, כיוון שזה לא דרכם. כיוון שזה לא דרכם, אז זה כבר איננו בטל לתוך מה שמופנים. אבל דבר שזה דרכו, וכך הוא עושה וקופץ בתוך הכבינה, גם אם פרשו בתוך הקערה, הדבר הזה מותר. אני האמת היא שלא הבנתי היטב את היתר הזה. אני אומר לכם, אני רק מכיר לכם את מה שאומר השח. למה הדבר הזה, ברגע שהוא קפץ מתוך הכבינה לתוך הקערה, למה אני לא אגיד שהוא איבד את ביטולו כלפי הכבינה? מכל מקום הדבר הזה הרמ"א מתיר אותו, והשך מתיר, ויש המשל מתיר אפילו כשזה פרש על השולחן שמותר לאכול תולעים כאלה. הדבר הזה, אני אומר, נשמע בעיניי מוזר, אבל ההיתר הזה קיים כאן. כל הדברים האלה, כאמור, אמרתי את הלכותיהם, זה לגבי התולעים עצמם. מתוך הדברים שאמרנו כאן, הייתי אומר שיש לנו מעט מאוד בעצם מעבר לתולעים שבגבינה, או תולעים שאני מניח שלא רק חשוב שנמצאים על כל מיני קליפות שיש להם איזשהו מקום מאוד מאוד צר של הדברים שמותר לאכול אותם. אני לא רואה בדברים האלה שאמרנו כאן יתרים גדולים. כן? תולעים שבתוך הבשר, אבל זה לא מצוי אצלנו כיוון שאנחנו אוכלים את הבשר בהיגיינה יותר גבוהה, ולכן אינני מדבר על תולעים בתוך הבשר. מעבר לעניין הזה אני לא מוצא היתרים גדולים. אבל אם ניתן להתיר וניתן למצוא היתרים, היתרים נמצאים באיזשהו כיוון אחר. אם לא ראינו אותם, כן, כלומר, ירק כשאתה רואה את התולעים שזזות עליו, אתה רואה שהם זזות. אם אתה לא רואה אותם, אז כאן יש כמובן להבדיל. אם היית בודק מאוד טוב, אתה רואה אותם, אבל נגיד בעין רגילה אתה לא רואה אותם. כאן יש לדעת כמה וכמה פושקים מקום לדבר באופן עקרוני על ביטול. הביטול לא יעזור בזה, לכאורה, בגלל דין בריאה. ואני אסביר את דבריי. אנחנו נגיע עוד מעט לשפיית קבוע. ושם אנחנו נדבר על כל הדברים האלה בהרחבה. יש לנו דברים שלא בטלים. נאמר דבר של בניין, לא, נאמר היום ביצים, ביצה אחת אסורה, נגיד ביצה של עוף טמא בתוך ביצים כשרות, היא לא בטלה, כיוון שביצים זה דבר של בניין, לא קוראים אותו לפי מספר, דבר של בניין לא בטל. חתיכה ראויה להתכבד, חתיכה חשובה, זה דבר שלא בטל, בעלי חיים אינם בטלים, סוגיה גדולה בסמכים. ואחד הדברים שלא בטל זה בריאה. כלומר, בריאה שלמה זה דבר שלא בטל. אם כי לדעת כמה משקיעים, הרשב"א והרבי משמשון וכמה, הם מדברים על מסורת שהייתה מתקופת הגאונים, שבריאה בטלה, אבל לא ב-60 אלא ב-960. ומה שנקרא בריאה בטלה בתתקס. כלומר, ב-960 בריאה בטלה, ואז יכול להיות באמת שכל מיני קנימות ודברים מאוד מותנים אצלנו, אולי אפילו בטלים ב-960, אבל להלכה אנחנו מכנירים בבריאה שלא בטלה. אבל מה שבעיקר חשוב, שזה הופך את האיסור מאיסור דאורייתא לאיסור דרבנן, כן? אם לא רואים את זה. לגופו של עניין לא רואים, זה נזכר בפסוקים האחרונים, שאין באופן עקרוני צורך לבדוק בזכוכית מגדלת. אין, רואים, זה רואים בעד. כל השאר זה בגדר לא נתקע תורה למלאכי השרת, ולא נתקענו לבדוק את הדברים בזכוכית מגדלת. אם כי, אם נחזור לתשובת הרשב"א שדיברנו עליה, שאומר להסיר את כל השחור, למרות שלא רואים אותו שום דבר, למרות שחמירים בזה, יש גם היום הרבה שמחמירים בדבר הזה מאוד, ויש אומרים שבעצם אנחנו רואים משהו, אנחנו רק לא יודעים שזה תולעת, אבל אני לא יודע, כן? מה שמצאת, כן? הרמ"א מפרש את הרשב"א לחומרה.
מה כתוב בפירוש?
הייתי ראש של תולעת, אבל אחר כך תחשוב שחור, ואני לא יודע מה זה. אומר הרשב"א, תחשוב מה זה. אם יש ראש וזה שחור, אז הוא רואה את כל השחור. אני לא ראיתי את תשובת הרשב"א שקראתי, ראיתי אותה. כן, התשובה הזאת ראיתי אותה במקורה, אלא ראיתי אותה רק מצודדת. זה מה נעים
רשב"א.
כן, לא ראיתי את זה. בסדר, תודה. אז מכל מקום, אבל לדעת הרמ"א, משמע שכשאתה רואה משהו שחור, יכול להיות שבעצם אתה רואה תולעת, ואתה לא יודע ואתה לא יכול לשער שזה תולעת, אז זה כדי שאתה רואה משהו, ואתה לא רואה כלום. אז במקרה הזה, לכאורה, הדבר הזה, אם גם לא ניתן לראות שאתה מתאמץ ורואה, אז נראה שחל כאן באופן עקרוני, הכלל שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. שוב, רשום לי כאן, גם האגרות משה, גם המנחת שלמה, אומרים שדבר שלא ניכר בבירור לעיניים, אז הם לא אומרים שמותר לאכול את זה. אבל הם אומרים שכבר אין לזה דין בריאה. כלומר, שבאופן עקרוני, ניתן להתייחס, זה כל בטל. אבל אם הוא נפרד ואתה רואה משהו, אז כמובן אתה צריך להוציא אותו, כי אין פה גדר תערובת. אבל כמובן, אם אתה לא רואה אותו, זה, אם זה לא נשאר כבריאה, אז בטל כלפי החסה או כלפי דברים אחרים. אני אומר, תולעים רגילות שבחסה ניתן כמובן לראות. המשקלות יעקב אומר שחרק, שלא מוכר כיצור עצמי, אלא כל הזמן הוא נמצא שם, גם אם פורש וחוזר, והוא לא עצמי, אין לו דין בריאה. יש פוסקים שאומרים שדבר שנפש האדם קצר בו, וזה כל החלקים שלנו, אין להם דין בריאה. שרצים שלא עשויים תחילת בריאתם, גם כן גם פוסקים אומרים שאין לזה דין בריאה. ודבר שאין לו חשיבות עצמאית, אחד שלמה אומר שאין לזה דין בריאה. ויש לנו עוד כל מיני דברים שבואו נגיד מבחינת זה, אנחנו לא צריכים לחשוב שאם הם בטלים. אבל הבטלים זה כמובן בתנאי שאנחנו לא יכולים לראות אותם בעיניים. כן? אם לא יכולים לראות אותם בעיניים, אז הם בטלים, וגם אם יתבשלו, אז כמובן, אם הם יתבשלו בדיעבד, אם אנחנו מדברים על ירקות מושלים, כמו ברוקולים וכדומה, אז ודאי, ולא ניתן אז לראות שום דבר, אז ודאי שניתן לסמוך על זה, וגם אי אפשר להגדיר את זה כבטל איסור מלכתחילה, כיוון שהוא לא מעוניין מהדבר הזה, כאשר ירקות שהם מתבשלים. לכאורה, אם אין, כלומר, צריכים איזושהי בדיקה מהירה ושטחית ולא יודע, אם אתה חושב שאחר כך אי אפשר יהיה לראות אחר שום דבר, לכאורה יש מקום גדול להקל בדברים האלה. שוב, אני אומר, ירק שמוחשק בתולעים, אז אנחנו מסתמכים על הרשב"א בנושא הזה, שמלכתחילה צריכים לבדוק אותם ולא לסמוך על ביטול ואיסורים, אבל כאמור לא צריך זכוכית מגדלת, אלא רק בבדיקה אנושית, אבל בדיקה אנושית טובה, מה שאנחנו רואים בעיניים. פה אני חייב להגיד עוד משהו, שהאגרות משה וגם אחרים, גם שלום עזר, לא רבה שיש לו תשובה גדולה הזה, וזה כבר מתחיל בארוך שולחן. הדבר הזה שאמרו שלא למה ירו צילה אז על הראשונים, כל הבדיקות שאנחנו מדברים עליהם היום, לא ידוע אז, טוענים שיש הבדל, בגלל שהיום מסבלים מסיבור כימי, אז הם נרכסים יותר טוב, לומדים להרכז יותר טוב באפריל, ולומדים יותר טוב להסתבות, ולומדים יותר טוב להיות כאלה כמנו, ולכן מחמירים, אבל בסך הכל, דומה שמאלה שמתירים לא מצאתי בסופו של דבר היתרים משמעותיים מאוד, פרט כאמור לשנם, אחד, שדבר שלא רואים בעיניים, אז אין בו איסור, והדבר השני, שדבר שבדיעבד התבשל, אז מותר, ואם לא ניתן לראות את כך שום דבר, אז מותר לאכול אותו למרות שיכול להיות שהיו בו תולעים, כן? יכול להיות שהיו בו תולעים, אבל לכתחילה אין לסמוך על הדבר הזה. פה אני רק אגיד שהירקות של מה שנקרא גוש קטיף, הם בונים את ההיתרים שלהם, אני דיברתי את הרבה עם הרבה, אני חייב, זה בהחלט היתרים טובים שניתן לסמוך עליהם, בעיקר על ריסוס מאוד מאוד מסיבי. אני אומר, זה בעיקר על ריסוס מאוד מאוד מסיבי. ותנובה, זה פועל עם הירקות הקפואים שלהם, זה פועל בצורה אחרת. כשאני מדבר על חברת סנפרוס, שאני חושב כחברה טובה בעניין הזה, אז יש פיקוח על השדות, כל דבר הארץ, הרב ידע עליכי, כל אלה באמת מפקחים על הדברים האלה, כדי להגיע שהשדות שמטופלים בלי כל מיני טריפסים וחרקים אחרים, לפני הקטיף, לפני שמוצאים את זה מהשדה, אז לעשות בדיקות מדגמיות, לוקחים ראשי כרוביות וברוקולים מכל החלקות, כדי שהן נקיות, אם מוצאים ב10%, שלא נגיעים, פוסלים את כל החלקה. כן, אם עושים ב10%, פחות מ10%, אז לוקחים את זה. במפעל, בסנפרוס, אז לוקחים רק את אלה שכאמרו אין 10%, ושם זה עובר ניעור, ניעור חזק מאוד בתוך כלים, הרקלה ושטיפות חזקות מאוד בג'קוזי, וזה בדקו שזה מוריד חלק מאוד מאוד ניכר מהחרקים שקיימים שם. אחרי הניעור נעשות עוד בדיקות מדגמיות, ומה שמקובל שהמצב הסופי לגבי הירקות של סנפרוס זה שחלק זה, חלק יכול למצוא שם זה אחד לכמה מאות, כלומר השיקוי הוא בין פרומיל לבין אחוז, משהו באמצע הדרך. זה נחשב טוב יותר ממה שנקרא ירקות גוש קטיף ולסנפרוס, אחת כמה כמה שכל הירקות של סנפרוס אחר כך משלים אותם, ואז יש להניח שזה גם נימוח, ואז כמובן אני אשמוך על זה וזה לא צריך את הבדיקות האחרות. שוב, אני מזכיר, יש גם בעיה של ריסוס מאוד מאוד כבד בירקות של גוש קטיף, צריך לדעת את זה, כלומר, מי שיכול לבדוק בעצמו ויש הרבה משיטות ולשאול בחומץ וזה, אז יש לדבר הזה עדיפות, וכאמור לא צריכים להוציא את העיניים, אלא לראות את הדברים כפי שהם. אלה הם פחות או יותר הדברים שרציתי לומר את עצמי בעניין הזה, הרב גודי ירוד. כן? לא, מקודם נתת לנו הרבה שבגות, נעלה מעיניים, אדם.
זאת השאלה הגדולה. עין שהיא לא
תשמע, פה אני לא רוצה לפסוק אותך. אבל אני אומר רק מסברה. התורה סמכה רק עדיין מיובנת, התורה נתנה את הרקות האלה לכל אדם. ברור, אתה צריך מומחיות, אתה צריך עין של אישה, לא, לא עין של גבר, זה לא מסתובב במדבר כל פעם, כן? אני אומר לך בתור דוגמה, אני אומר, אתה צריך עין טוב. אתה צריך עין של רואה איתם, אתה צריך דווקא את העין של הרפאיה. אגב, הוא דוד ראשון של אשתי, כן? מה? למה שאני אצטרף את זה? אני אומר את זה מסברה, אינני רוצה לסוף. לא עין, בואו נגיד, ודאי שאני צריך עין, שראתה פעם חרק בתוך, מי שלא ראה אף פעם חרק בתוך חסה, ודאי שלא מוסמך לתוק. אבל אדם שראה פעם, פעמיים, שלוש חרקים חסה, ועכשיו הוא מעמיד את החרקים האלה באור, מסתכל עליהם, אפילו הסתכלות, הייתי אומר, הסתכלות לא תקתקלית מאוד, ואני עוד אמרתי, דבר כזה אמור להיות בסדר. אתה חושב שיש מקום לדרוש עין של הרפאיה?
לא של הרפאיה, אבל אני
מתקשה להגיד את זה. תגיד, יש לך בנושא של ניסיון הלכתי, תרכים אותם.
לא,
לא, לא. זה אין, אבל. לא, אני גם רוצה ללמוד. מה? כן, נכון, אבל השאלה היא כזאת, למה זה נחשב עין? היינו בביטי, הרי הדבר הזה כבר לא בטל כלפי הגבינה, זה כבר לא חלק מקומה, מה שורש הסברה, היינו בביטי, אני מכיר קרדיט. טוב, אני מודה, זה נשמע לי מוזר, אני לא יודע, לא יצא לי אף פעם לראות עולת מופצת, אבל בדברים האלה, טוב, הדברים, אני חושב, מדברים בעד עצמם, ותודה לרב אודי שתים אותנו שם, כי זה היטב מהרבנו הצבאית. בסדר, עד כאן. לא, הייתי נותן לך חומרים, רמזים.